קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
השיעור יעסוק כיום במנהגי רבותינו בעניינים של ראש חודש. נתחיל דווקא בשבת שלפני ראש חודש. בספר שאני משתמש בו הרבה, ספר הליכות הגרח, מנהגים של רב חיים מבריסק. כתוב שם שרב חיים היה נוהג שלא לומר תפילת היהי רצון לברכת החודש בשבת, מהטעם שהוא בכלל תחינות, ואין אומרים תחינות בשבת ויום טוב. מה שמעניין, שרב חיים אמר את זה על דעת עצמו. הוא לא הזכיר קדמונים שדיברו על הנושא. וגם, בכל אופן, בספר הזה, לא הזכירו את כל העניין של ברכת החודש. המקור הקדום שאני מכיר, מובא בספר של הרב יעקובסון. הרב יעקובסון חיבר כמה וכמה חלקים, פירוש על הסידור, בשם נתיב בינה. בכרך ג' כרך שני, סליחה, הוא כותב בשם המחזור ויטרי, שאם חל ראש חודש בשבת, בשבוע הבא מכריז החתן ומודיע לרבים יום קביעתו, מפני תקנת המועדות ותקנת תפילת המוספים והליל ולוותר מהם אנשים במלאכה. זה המקור הקדום שאני מכיר שיש בכלל מושג של שבת מברכים. ומטרת שבת המברכים, לפי מה שכתוב כאן, זה להודיע לציבור מתי ראש חודש, כדי שידעו מתי להגיד הלל וכו'. ובהערה, הרב יעקובסון מביא אחד בשם הרב צבי בנימין אורבך, שהצביע מקור בירושלמי. רב יוסי אמר בירושלמי במסכת סנהדרין, שהוא לא היה מתפלל מוסף אם הוא לא ידע מתי זה ראש חודש. וכמובן, לא ייתכן שהוא מתכוון ליום ראש חודש. ברור שאף אחד לא יתפלל מוסף ביום שהוא לא יודע שזה ראש חודש. אלא הכוונה שבתחילת החודש, שבשבת לפני ראש חודש, הוא לא היה מתפלל מוסף עד שיתברר לו בדיוק מתי זה ראש חודש. אבל במחזור ויטרי אומרים שמזכירים את החודש ואומרים את המשפט שאנחנו אומרים אחר כך מי שעשה ניסים. אין שום זכר שאומרים את היהי רצון לפני הכרזת החודש. בשולחן ערוך הדין הזה בכלל לא מוזכר שיש מושג של ברכת החודש. מה שכן כתוב שבהלכות בסימן תפיוז באור החיים, המשנה ברורה אומר בהתחלה, ממש כהקדמה לסימן, מנהג קדמוננו, לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, כמובן חוץ מלפני ראש חודש תשרי, והמטרה היא להודיע לעולם מתי יחול ראש חודש, ויזהרו בכל הלכות החודש. הוא גם לא הזכיר את העניין של היהי רצון. הוא מביא מנהג נוסף, שאומרים את ברכת החודש מעומד, כאילו זכר למעמד של קידוש החודש בזמן הסנהדרין, שהיו עומדים בזמן קידוש החודש. בערוך השולחן, הוא מביא את המנהג להגיד את כל הפיוטים, את כל התפילה הזאת, והוא אומר בסימן תפיוט זין, שכל המשפט הזה, היא רצון שתחדש עלינו וכו' וכו', הוא תמוע בעיניו. איך מותר להתפלל בשבת תפילה חדשה? מה שאינה בתופס הברכות, אלא תפילה בפני עצמה. מבקשים הפנסה, שערי צרכים, איך מותר בשבת? אמנם הוא מזכיר את המקור לתפילה, אבל המקור של התפילה איננו קשור דווקא לשבת מברכים. הוא מביא גמרא בברכות דף ט"ז עמוד ב', שזאת היא תפילת רב. רב היה מתפלל, תתן לנוחם ארוחים וכו' וכו'. וכאן הזכירו את זה בעניין ראש חודש. דרך אגב, אומר אורך השולחן, וכך אומרים חוקרים רבים, שבטקסטים מסוימים של ברכת החודש היה כתוב בזכות תפילת רב. והם חשבו שהכוונה היא, הרי זה תפילת רב, רב היה מתפלל תפילה כזאת. הרבה העירו שכנראה זה טעות, ובאמת הזכירו בזכות תפילת רבים, לא בזכות תפילת רב, אבל כאן, מה שברצוני להעיר, שאורך השולחן מוסיף, כמו שראינו ברב חיים, מכל מקום מי התיר לנו לקבוע תפילה חדשה בשבת. וממשיך ארוך השולחן, אילו היה בי כוח, הייתי מבטל את המנהג הזה. אך קשה לשנות המנהג, וצריך עיון גדול. מעניין שבשאר הציון, כן הזכירו את המנהג הזה, לא היו כלום מזה, אבל גם ארוך השולחן וגם רב חיים התכוונו לאותו דבר, אבל כנראה שיש הבדל. ארוך השולחן בתור רב, באמת שהיה ידוע כפוסק, כרב קהילתי, באמת חשב שמן הראוי לבטל את המנהג טוטלית. אילו רב חיים, שאפילו בעיירה שלו, הוא לא היה נחשב הפוסק, אפילו שרב חיים היה הרב של בריסק, אבל הפוסק של בריסק היה הדיין, רב שמחה זליג. ורב חיים כנראה לא הפיץ את הרעיון, לא הזכיר שצריכים לבטא אותו, כנראה באופן אישי, הוא לא רצה להגיד את היא רצון. מעניין שבסידור של חב"ד, בכלל אין שום זכר לזה. עד כמה שאני יודע, לא הזכירו את הסיבה. למה לא אומרים את זה? רק השמיטו את זה לגמרי. וזה לפי מה שמובא בשם רב חיים, מה שמובא בשם ארוך השולחן, הדברים די מובנים. יש בעיה להגיד תחינות בשבת. מנהג נוסף שישנו בזמן שאומרים ברכת החודש, זה שמודים את המולד, והחזן לוקח ספר תורה, מחזיק אותו מברך את החודש. אמנם אני לא מצאתי בספרים שחיפשתי, בארוך השולחן, משנה ברורה, הרב יעקובסון, ועוד ספרים שדנים במנהגים של ברכת החודש, לא מצאתי את המנהג דווקא להחזיק ספר תורה. אבל זה מנהג נפוץ מאוד. דומני ששמעתי הסבר מעניין פעם מהרב סולובייצ'יק, על דרך הדרוש. אם אני לא טועה, הרב הזכיר את זה בקשר למנהג שמחזיקים ספר תורה בליל יום כיפור, בזמן שאומרים כל נדרי. ובדרך כלל, חוץ מהפעמיים האלה, קשה לדמיין שיש מקומות שדווקא נוקטים ספר תורה, נקיטת חפץ, כדי להגיד תפילה. והרב אמר שהרי הדברים ידועים, שרבנו סעדיה גאון אמר, אין אומתנו אומה, אלא בתורתה, בתורתנו. על הפסוק, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך, דורש רבנו סעדיה גאון, שהיום הזה באמת אנחנו נקראים עם. העם נקרא עם בגלל שיש ספר תורה. אמר הרב, שבליל יום כיפורים, כשציבור עומד ומתפלל, המושג של ציבור כולל כלל ישראל. אנו מתירים על דעת הקהל להתפלל עם העבריינים. מבקשים מכל אחד להיכנס. והתפילות היא בשם כנסת ישראל. הרב הרחיב את הדיבור שיום כיפורים מחפר על כלל ישראל. יום כיפורים הוא לא רק יום שמחפר על היחיד בתור יחיד, אלא מחפה לציבור בתור ציבור. והוא היה הרבה פעמים מצטט את הברכה של תפילת יום הכיפורים, שאומרים מלך מוכר וסולח לאבונותינו, ולאבונות עמו בית ישראל. לאבונותינו, הכוונה לאבונות היחיד. לאבונות עמו ישראל, זה כפרת הציבור. אבל כדי שציבור ייחשב ציבור, צריכים משהו לאחד אותו. ומה מאחד את הציבור? ספר תורה. לכן הרב אמר שבזמן שאומרים כל נדרי, ומתחילים כאילו את הכניסה ליום הכיפורים, שיש בה כפרת הציבור, אומרים גם כל נדרי בשם הציבור, ממילא מחזיקים ספר תורה. אותו הדבר בקידוש החודש. לרב יש חידוש מפורסם שיש משנה במסכת סנהדרין שמסביר כל מיני מספרים שונים של הרכבים של בית דין. יש בית דין של 3, 5, 23, 71. יש בית דין הגדול שמורכב מ-71. הרב היה אומר, וזה כבר נתפס בכמה מקומות, שבית דין הגדול מתפקד לפעמים כבית דין הגדול. בית דין הכי גדול שיש, 70, 71. אבל לפעמים יש דברים שבית דין אינו מתפקד, אינו יושב בתור בית דין. יש דברים שמוטלים על הציבור בתור ציבור לעשות. זה לא תפקיד של בית דין, זה תפקיד של כלל ישראל. אבל אי אפשר לצרף את כלל ישראל ולקבוע דברים שצריכים להיקבע על פי כלל ישראל. ולכן בית דין הגדול לפעמים מסמל את כלל ישראל. קידוש החודש זה אחד מהם. אמנם אנחנו יודעים שצריכים בית דין הגדול לקדש את החודש, אבל הרב חידש, זה לא בית דין בתור בית דין, אלא בית דין בתור נציג של כלל ישראל. כל בית כנסת, לא משנה אם זה באלון שבות, בירושלים, בורו פארק, גולדס גרין, מנסי, לא משנה. בית דין, בית כנסת פרטי, לא יכול לעמוד לקבוע מתי ראש חודש. הרי זה תפקיד שמוטל על כלל ישראל. אלא כל בית כנסת בפני עצמו עומד ואומר כאילו שאני מייצג את כלל ישראל. ואיך מייצגים את כלל ישראל? על זה שמחזיקים ספר תורה. הספר תורה הוא המחד את עם ישראל, היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך. ממילא מחזיקים ספר תורה ביום הכיפורים. וגם בזמן קידוש החודש. נעבור עכשיו למנהגים של ראש חודש בעצמו. הבעיה המפורסמת ביותר זה העניין של ברכת הלל. הגמרא במסכת ערכין דף יוד מביאה את הדיון מתי אומרים הלל. ואנחנו מכירים שיש 18 ימים שאומרים הלל, 8 ימים של חנוכה, 8 ימים של סוכות, יום אחד של פסח, יום אחד של שבועות. כל השאר שאומרים הלל, זה חצי הלל, זה לא דין הלל בפני עצמו. בראש חודש, לכאורה לא אומרים הלל. סיפור מפורסם מופיע במסכת תענית, שאחד הגיע למקום, בראש חודש, הגיע לבית הכנסת, וראה שהציבור אומר הלל. הוא לא הבין, איך אפשר להגיד הלל? הרי אין חיוב להגיד הלל. ראה שמדלגים, שלא אומרים הלל שלם, הבין שזה לא הלל מדינה, אלא הלל של מנהג. ולכן הוא אישר את המנהג הזה. אם זה היה ממש דין, אולי הוא היה מנסה לבטל אותו. אבל בגלל שזה רק מנהג, הוא בסדר, מנהג ישראל להגיד חצי הלל בראש חודש. היות שזה מנהג, יש מקום לדון האם מברכים על הלל, בעצם שאלה יותר כללית, האם מברכים המנהגים בכלל? ידוע שבערבה לא מברכים. מנהג ערבה חבית חבית ולא בירך, לא מברכים על מנהג. תוספות במסכת סוכה, מביא ראיות שכן מברכים המנהגים. מעניין שהאחד מן המקורות שלו זה שיום טוב שני בחוץ לארץ נחשב מנהג. הגמרא אומרת, היזהרו במנהג אבותיכם בידיכם, ותוספות באמת הבין לא רק שזה משפט בגמרא, זה לא מליצה. הכוונה הייתה שיום טוב שני זה מנהג, ובכל אופן מברכים המנהג, וכמובן תוספות דן על איזה ברכות מברכים, האם יש ברכות המצווה וכו'. ראשונים חולקים עליו וסוברים שיום טוב שני זה לא בדיוק מנהג, אבל בכל אופן שיטת התוספות היא שמברכים על מנהגים, ואילו שיטת הרמב״ם היא שלא מברכים על מנהגים בכלל. יום טוב שני, גם הרמב״ם סובר שמברכים עליו, אבל בעיקרון הרמב״ם חושב שלא מברכים על מנהגים. יש חידושים של המשפחה הבריסקאית להסביר מה החילוק בין המנהג הזה לבין המנהג הזה, אבל בכל אופן הרמב״ם חושב שלא מברכים על הלל. הדברים די ארוכים לראות מחלוקת ראשונים. אני רק אצטט את פסקי הלכה שמצאנו בתוך השולחן ערוך. בשולחן ערוך בסימן תחף ב' כתוב שאומרים הלל, אבל המחבר כותב יש אומרים שהציבור מברכים עליו בתחילה לקראת הלל ולבסוף ילוכה, אבל היחיד אין מברכים עליו. יש שיטה שנייה במחבר שאף הציבור לא מברכים לא בתחילה ולא בסוף, וזה דעת הרמב״ם, וכן נוהגים בכל ארץ ישראל וסביבותיה. דומני שזה מנהג ספרד עד היום לפי המחבר, שלא מברכים על הלל בראש חודש. הרמה, מנהג אשכנז, יש אומרים דגם יחיד מברך עליו, וכן נוהגים במדינות האלה. כל הדיון הזה כמובן מסתובב על שתי שאלות, האם יש תקנה להגיד הלל בציבור בעיקרון ורק בציבור, מברכים אבל לא ביחיד, ודין שני, האם יש מנהג, האם מברכים על המנהג של אמירת הלל. נזכיר כאן את מנהגים שמצאתי בשם משפחת סולובייצ'יק. בספר נפש הרב, הרב שכטר הזכיר שהרב אמר בצעירותו, היה נוהג להחמיר כדעת הרמב״ם, ולא לברך על הלל בראש חודש. אחר כך שינה דתו והנהיג להתחיל לנהוג כדעת הרעבד, לברך בציבור ולא ביחיד. שלב יותר מאוחר, הוא התחיל לנסוע מבוסטון לניו יורק. הרבה פעמים היה צריך להקדים כדי לתפוס את הרכבת להגיע לניו יורק, ולא היה מספיק להתפלל במניין, ואז היה מברך על הלל גם ביחידות. מה שמעניין שהרב שכטר מביא בספרו השני על מנהגי הרב, פניני הרב, שם הוא הזכיר שבזקנותו הרב שינה אותו עוד פעם, והיה נוהג כרב חיים וולוז'ינר, והוא היה נוהג לשמוע את הברכה מפי בעל התפילה, ולענות אמן, ובזה הוא היה מתכוון לצאת. מעניין שמנהג חב"ד הוא, לפי מה שכתוב בסידור בכל אופן, שהבעל תפילה היה מברך, והציבור היה מקשיב אומר אמן, ומתחילים מהללוקה. מעניין שבסופו של דבר, רב חיים הגיע לקיים, הוא אמנם אומר זה מנהג רב חיים וולוז'ינר, אבל זה בעצם ידוע בשם מנהג חב"ד. השבוע חגגנו בארץ את יום העצמאות, וכמובן יש דיון גדול, יש אומרים שלא אומרים הלל, יש אומרים הלל כאן, הלל בסוף התפילה, יש אומרים הלל בלי ברכה, יש אומרים חצי ברכה. לפי מה שאומרים בשם רב חיים, הרבה אנשים שאני מכיר, נדמה לי ש בישיבת הר עציון פעם הודיעו על כך שתמיד רוצים שבעל התפילה יהיה אחד שרוצה לברך על הלל, ואילו הציבור, אלה שרוצים לברך, שקיבלו פסק הלכה לברך מברכים, אלה שלא, או קיבלו פסק הלכה שלא לברך, אז הם אומרים אמן לתפילת בעל תפילה. מעניין זה מה ש אנשים היו נוהגים בענייני ראש חודש. אז כל הדיון הזה הוא בעצם השאלה בקשר לברך המנהג. כמובן יום העצמאות זה לא אותה השאלה בדיוק, אבל בכל אופן התוצאה יכולה להיות אותה התוצאה. מה שמעניין שרב חיים בספר הליכות הגח שהזכרתי לאל, מביא ספק. הוא אומר, אולי יש מקום להגיד שיש להבדיר בין הברכה הראשונה של הלל לבין הברכה האחרונה. הרי הברכה הראשונה היא ברכת המצווה. כשיש מנהג עממי להגיד הלל, אז אני מבין את הבעיה להגיד את המילים אשר קדשנו מצוותיו וציוונו, הרי לא ציוונו. זה מנהג שבא מהציבור. אז זה, רב חיים אמר שהוא מבין את הבעיה. אבל, הברכה השנייה, מה ברכת יעלולך? סך הכל, זה ברכה, זה שאמרתי עליה, זה ברכת השבח. לא מזכירים אשר קדשנו מצוותיו, ואומרים, מלך מול ארבע תשבחות, אולי לא נורא, אולי אפילו מי שלא מברך על הלל בהתחלה, יכול לברך על הלל בסוף. רב חיים, בסוף, לפי הספר כתוב, אבל אינו כן, אלא דאין לחלק. מה שמעניין בנושא הזה, זה כמובן רב חיים אמר את זה, כנראה, על דעת עצמו, וגם לא היו לו ספרים, אינני יודע בדיוק איזה ספרים היו בספרייה שלו, אבל ודאי שלא היו ספרים אצלו כמו שיש אצלנו היום, ובמיוחד בפרויקט השו"ת ובכל מיני תוכניות למיניהם. אבל דווקא בנושא הזה יש דיון מאוד מאוד מעניין בשבילי בספרו של הרב בין, של הרב יעקובסון, הזכרתי לפני כן נתיב בינה, והוא מביא בשם המחזוויטרי עוד פעם, שנהגו העם לברך בראש חודש לקראת הלל. אבל רבינו רשי, תנוח נפשו בצרור החיים, לא מברך עליו. והי לך תשובתו. הוא אומר שרשי, כך מחזוויטרי, שרשי השיב, אני איני מברך עליו, לא בציבור ולא ביחיד. כמו שראינו דעת הרמב״ם, שזה מנהג ולא מברכים עליו בכלל. לפי שאינו עלו מנהג, לא מברכים על מנהג. אבל, כותב בהמשך, אני כן מברך עליו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המהולל בפי עמו משובח ומפואר בשירי דוד עבדך. לא רק שהוא בירך ברכה כזאת, אבל זו לא ברכה שאחרי הלל. זאת היא ברכה שהקדימה את הלל. אמנם הוא לא היסס לברך על הלל, רק הוא היסס לברך ברכת המצווה, אשר קדשנו מצוותיו. אבל כנראה שהברכה הזאת, יעלולך המולל בפי עמו וכולי, זאת היא ברכה ברכת השבח. ברכת השבח מתאימה למי שאומר הלל. בכל אופן הוא ממשיך, ולאחריו יעלולך. כדרכה, אם נקבל את הדברים של המחזוויטרי, לא רק שיש מקום להגיד יעלולך, אפילו הם לא מברכים אשר קדשנו מצוותיו, אבל יש מקום לברך לפני הלל. אפילו אם לא נקבל את דבריו בעניין הזה, בעניין הברכה לפני כן, בוודאי שכאן יש מקור להשערה של רב חיים, שאחרי שאומרים, אחרי שלא אומרים ברכה ראשונה, או שמקשיבים לבעל תפילה ואומרים אמן, בכל זאת יש עניין דווקא להגיד יעלולך. אינני פוסק ואני רק מעלה כאן השערה, אולי אפשר להגיד אותו הדבר בקשר ליום עצמאות, אפילו אלה שלא מברכים על הלל בתחילת הלל, לא רוצים להגיד אשר קדשנו מצוותיו, אבל להגיד יעלולך בסוף, להגיד לברכה מלך מול ארבע תשבחות, אולי באמת אין בעיה מיוחדת. נעבור למנהגים, למנהג של הגרא בקשר לראש חודש. במעשה רב, סעיף קופננריף, כתוב שבעת תפילת ערבית ראש חודש מרבים קצת בנרות. והוא לובש כובע שבת לכבוד ראש חודש שהוא דאורייתא. הגרא לא כתוב על שאר הבגדים, אבל מעניין שרואים כאן שלגרא היה כובע מיוחד לשבת, ואותו כובע של שבת הוא היה מתעטף בו דווקא לראש חודש, להראות שהיום הזה הוא מיוחד משאר ימים. בדרך כלל, אני לא זוכר בצעירותי שאנשים היו נוהגים להתלבש אחרת בראש חודש מאשר שאר הימים. לאחרונה, כמה שנים האחרונות, שמתי לב, במיוחד בישיבה, שיש הרבה אנשים שדווקא בראש חודש מתלבשים בחוצות לבנות דרך כשלובשים בשבת. לא יודע בדיוק את המקור לכך, אבל ראיתי מעשה רב שהגרא היה הולך בבגד שבת בראש חודש, וכנראה שהוא חשב יש מקום לכבד את הראש חודש לא רק בתפילות מיוחדות, אלא גם בלבוש. וזה מזכיר לי עוד מנהג שגם כן אני לא ראיתי אותו בצעירותי שאנשים נהגו כך. בשולחן ערוך, בהלכות ראש חודש, יש סעיף אחד, אולי הסעיף הקטן ביותר בכל השולחן ערוך. סעיף, סימן תף יוטט. יש רק סעיף אחד, ארבע מילים. וכתוב שם, מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. המשנה ברורה מאיר על כך שאל תחשבו שבאמת צריכים לאכול סעודה עם לחם. הרי אנחנו יודעים שכל פעם שצריכים סעודה עם לחם, אחד שאכל ושכח להגיד את התפילה המיוחדת לאותו יום, למשל בשבת הוא שכח להגיד רצי, אז הוא צריך לחזור ה-18 על ברכת המזון. אם לא צריכים לאכול פת, ושכחת להגיד את המעין המאורה, אז לא צריכים לחזור על ברכת המזון. ואנחנו יודעים בראש חודש, לא חייבים לחזור על ברכת המזון אם שכחת להגיד ילב יבוא. אומר המשנה בו, בוודאי שלא צריכים פת, אבל בוודאי צריכים לאכול סעודת ראש חודש, ואוכל ושותה בו בטוב, והרי זה משובח. הוא מביא בשם הפסיקתא, כל מזונותיו של אדם קצובים לו, מראש השנה עד ראש השנה, חוץ ממה שמוציא בשבתות ויום טוב וראש חודש, וכל המועד. ואם כן, זה באמת מקור קדום, שבפסיקתא יש עניין של סעודת ראש חודש. לא צריכים לחפש דווקא בראשונים ואחרונים, הרי מצאנו בתנך סעודת ראש חודש. עניין מיוחד של ביקורים בראש חודש. מדוע את הולכת אליו לא חודש ולא שבת? אבל כמובן הדוגמה הקלאסית זה סעודת שאול ויונתן ודוד היה נפקד. ועשו סעודה כזאת גם שני ימים בחודש השני, ביום השני של ראש חודש. ושאול שאל באמת למה דוד לא היה? לא נכח בסעודה, והתשובה הייתה זבח משפחה. דוד הלך למשפחה שלו לעשות את הסעודה. כנראה שהיה מנהג קדום לעשות סעודת ראש חודש. מעניין מאוד, למה לא עושים את זה היום? בכל אופן, לפי הניסיון שלי, לא עושים את זה. ערוך השולחן קם כאן, עמד על כך, ניסה לבדוק למה באמת המנהג היום לא לעשות סעודת ראש חודש. בסימן תף יוטט, אותו הסימן שסך הכל בשולחן ערוך זה ארבע מילים, אומר ערוך השולחן, הוא מביא כמה וכמה מקורות של סעודת ראש חודש, ובסוף הוא אומר, תמיה גדולה, למה לא נהגו אצלנו כלל סעודת ראש חודש? שמה תפסו העולם שכיוון שבשעה שלנו אין זיכרון לזה, זה רק בפסיקתא. וזה לא מופיע בגמרא שלנו. אבל הוא חושב שנכון באמת לחוש לדברי הפסיקתא, ובאמת נכון לעשות סעודת ראש חודש. ולכל הפחות להדר להוסיף איזה מאכל מיוחד בראש חודש. הוא אומר, אבל מה נעשה שיד הזמן קשתה עלינו? התקופה שלו הייתה תקופה קשה בזמננו, שבאורך השם הצלחנו ליותר הרווחה. באמת שאלה מעניינת, למה לא עושים סעודת ראש חודש? אני שמעתי, אבל אני לא אחראי, לא הייתי שם אף פעם, שמעתי שדווקא רב הוטנר היה עושה סעודה מיוחדת לכבוד ראש חודש, והיה קורא לזה סעודת יונתן. כמובן, על שם הסעודה של יונתן היה עם שאול, בזמן שדוד לא הגיע לסעודה. בישיבת הר עציון, נדמה לי שמקפידים דווקא לעשות סעודה יותר משובחת בראש חודש, מאשר שאר הימים. מנהג שאורך השולחן לא הבין למה זה לא התפשט יותר, אולי באמת כדאי לחשוב על זה, איך באמת לתת צביון מיוחד לראש חודש על ידי בגדים מיוחדים ועל ידי סעודת ראש חודש.